בעצם אנחנו קצת באמצע, אז אני אתחיל עם סיכום קצר של הפעם הקודמת. התחלתי עם זה שיציאת מצרים, אנחנו בעצם חוגגים יציאה מעבדות לחירות, כן, זה חג החירות, כשמצב החירות שנוצר אחרי שיצאנו ממצרים מאותגר, נקרא לזה כך, או מאוים על ידי שני אספקטים, שני היבטים. היבט אחד זה מתן תורה. אחרי 50 יום אנחנו מקבלים תורה, ובעצם יש לנו בוס חדש. עזבנו את הבוס הקודם ויש לנו בוס חדש. והשאלה עד כמה אנחנו יכולים להתייחס לעצמנו כבני חורים בשלב הזה, במצב כזה. וההיבט השני זה ההיבט הקולקטיבי. כן, שתופסים חלק מקולקטיב זה איזשהו סוג של לא יודע אם שיעבוד, אבל חוסר חופש, להיות חופשי פירושו לא להיות כבול לקולקטיב. וביציאת מצרים, כמו שהמהר"ל ועוד מסבירים, זה בעצם במצרים היה איזשהו סוג של הריון, וכשיצאנו ממצרים אז נוצר הקולקטיב היהודי. וברגע שנוצר קולקטיב זה שוב פעם משהו שקצת לא מתיישב עם תפיסה של, לכאורה, לא מתיישב עם תפיסה של חופש. אז בעצם השאלה עד כמה באמת אפשר לומר שיצאנו מעבדות לחירות. הבאתי את המשחק מילים הזה של ארי אלון, שמדבר על היהודי הרבני מול היהודי הריבוני. שיהודי ריבוני זה יהודי שמחוקק לעצמו את ערכיו, קובע לעצמו את דרכו, ולעומת היהודי הרבני, שבעצם ההלכה, הפוסקים, רבנים, או לא משנה, יש שהם גורמים שהם לא הוא, קובעים לו מה לעשות ומה לא לעשות, מה לחשוב ומה לא לחשוב, ובעצם עושה איזושהי הנגדה שמחדדת את מה שאמרתי קודם, שלהיות כבול לתורה ומצוות זה לא להיות, לא נראה שזה להיות חופשי. כן, הוא מתאר שם אפילו את הביוגרפיה שלו, זאת אומרת שבביוגרפיה שלו הוא יצא בשאלה. אז זאת הייתה היציאה מעבדות לחירות, לא יצאה לעול תורה ומצוות. זה מצד אחד. מצד שני, רבי יהודה הלוי, כן, במכתמו הידוע, אומר לנו שעבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו חופשי. שזה, כמו שאני שאמרתי לכם הפעם הקודמת, מאז שהכרתי את המכתם הזה הוא מעצבן אותי. כי איכשהו נראה כן, שזה אמירה אורליאנית כזאת, שאתה בערות היא כוח, עבדות היא חירות, כן, 1984 של ג'ורג' אורוול, שבעצם רבי יהודה הלוי הולך לאנשים שהם למעשה הכי פחות חופשיים שאפשר לחשוב עליהם, ומסביר להם שהם החופשיים האמיתיים. זאת אלה שלא עבדי השם, אלה עבדי עבדים, אלה כמו התעמולה הקומוניסטית, כן, שמסבירים לך שאתה פועל הכי יצרני, הקולחוז ופסגת הניהול החקלאי. וכשהאמת המראה כמובן היא הפוכה לגמרי, והתקווה היא שאם יחזרו על זה מספיק פעמים אז כולם ישתכנעו, למרות שזו שטות גמורה.
מה?
זה מחדד עוד יותר את האלמנט הדמגוגי שיש פה.
יש פה איזשהו
אדוסטייטמנט. אז התחושה איכשהו שיש פה איזושהי אמירה שלא מחזיקה מים. השאלה מה המשמעותה. אז אמרתי שגם אם אני לוקח את הזאת כאמירה אורווליאנית, עדיין בסאבטקסט יש איזושהי הנחה מעניינת. ההנחה המעניינת היא שרבי יהודה הלוי לפחות טורח לנסות ולשכנע אותנו שאנחנו חופשיים. זאת אומרת, הוא לא, אם אנחנו היינו רוצים לדבר לשון הרע, רבי יהודה היה לנו יצר לדבר לשון הרע, כמו שיש לנו יצר להיות חופשיים. רבי יהודה הלוי בעצם היה אומר לנו, תשמעו חברים, זה יצר, תתגברו עליו, זה לא בסדר. זאת אומרת, לא צריך להסביר לנו שלא, לא, אלה שמדברים, אלה שלא מדברים לשון הרע, הם דוברי לשון הרע הכי גדולים שיש. תגיד לנו שלדבר לשון הרע זה יצר הרע, ותתגברו על זה. אז בהקשר הזה הייתי מצפה לאמירה דומה ביחס ליצר או הרצון הזה להיות חופשי. אבל צריך להגיד לנו, חברים, אתם רוצים להיות חופשיים, אני מבין, כולנו רוצים להיות חופשיים. לא בסדר, זה יצר הרע, תתגברו על זה. בעצם עבד השם צריך להיות עבד ולא להיות חופשי. אבל רבי יהודה הלוי לא אומר את זה. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי, אפילו אם אני עושה את הפרשנות האורווליאנית לדבריו, עדיין העובדה שהוא מנסה לשכנע אותנו בזה שאנחנו דווקא כן חופשיים, אומרת משהו במובלע. אומרת משהו שהוא כן מקבל או נותן לגיטימציה לשאיפה הזאת לחירות, לשאיפה הזאת לחופש, הוא לא רואה בה יצר הרע. הוא לא אומר, תתגברו על זה. אלא הוא מנסה לשכנע אותנו שאנחנו שם. זה בסדר, הכל בסדר, אנחנו נורא חופשיים. אז הסאבטקסט שלו בכל זאת אומר משהו, מה שלא מפרש את הטקסט עצמו. נדמה לי שיש פה איזשהו חיובי, אחר שנותן לגיטימציה לערך הזה של חירות או למצב של חופש. אבל מעבר לזה, אני רוצה להציע, עוד לא הגעתי לזה הפעם הקודמת, רק התחלתי את הדרך, להציע איזשהו הסבר שהוא בכל זאת הסבר יותר, יותר מהותי. אני חושב שזאת לא אמירה אורבליאנית, אלא זאת אמירה אמיתית. ועוד פעם, אני חושב שאני הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, שמעתי כבר לא מעט ניסוחים מהסוג של אם אנחנו עובדי השם אז זה מוציא את הרצון האמיתי שלנו ולכן אנחנו הכי חופשיים שיש וכל מיני אמירות קוקניקיות כאלה. אני לא יודע, אני לא, בעיניי זה נונסנס, אני לא מבין את הדברים האלה. אני מחפש איזשהו הסבר לא סיסמתי, זאת אומרת איזשהו פשוט להבין מה הוא אומר, אם יש, אם זה מחזיק מים, לא שישכנעו אותי שאני, הקומפיין שלי הוא הכי טוב. אז התחלת הדרך, בהתחלת הדרך הבחנתי בין שני מושגים, אמרתי זאת הבחנה לא מילונית, אל תתפסו אותי עם אבן שושן פתוח, אבל אני מגדיר שני מושגים לצורך הדיון שלנו כאן, חופש וחירות, כאשר חופש ההגדרה שלו הייתה היעדר מגבלות, ואמרתי שחופש הוא נכס ולא ערך, בדיוק כמו שלהיות ציר. זה מצב נעים, מצב נחמד, אני חושב שרוב האנשים רוצים להיות במצב הזה, אבל קשה לומר שמדובר בערך, ערך במובן המוסרי, כן, האנושי. זה לא ערך, זה נכס. זאת אומרת, זה טוב להיות כזה, זה הכל, אבל זה לא עניין של ערך. ובשני המצבים האלה, לשלול את הנכס הזה, זאת פעולה לא מוסרית. זה אני חושב חלק ממה שמבלבל את האנשים כשמתייחסים לזה, כיוון שלקחת את האדם כסף, לא, בלי הצדקה, ממון שלו, לפגוע בממון שלו, לקחת לו ממון שלו, זאת פעולה לא מוסרית. לשלול ממישהו חופש לא בהצדקה, זאת גם פעולה לא מוסרית. כן? לכלוא אותו בכלא, סתם, לשלול לו את הידיים, אני לא יודע מה. זאת פעולה לא מוסרית. אבל זה שלשלול משהו ממישהו זאת פעולה לא מוסרית, זה לא אומר שלהיות בעלים על המשהו הזה, זה פעולה בעלת ערך שהוא כן מוסרי. זאת השלילה הזאת, השלילה הלוגית הזאת היא לא שלילה נכונה. כיוון שגם לשלול ממישהו נכס, זאת פעולה לא מוסרית. לא צריך לשלול ממנו ערך. לשלול ממנו נכס, זאת פעולה לא מוסרית. זה נכס שלו. מה אתה לוקח לו את זה? מה אתה מגביל את זכויותיו? אמרתי שזאת לא אנלוגיה, אלא זה ממש אותו דבר עצמו. זאת אומרת, עושר זה חלק יש לו מימד חזק של חופש. כי אם יש לך הרבה כסף, אז אתה יכול לעשות יותר דברים ממי שיש לו פחות כסף. לכן מי שעשיר, הוא יותר חופשי, אופן עקרוני. לכן הדוגמה הזו זה לא דוגמה, זה פשוט אותו דבר. זה יש לי נכס, החופש שלי הוא נכס, כשחלק מהחופש זה גם הרכוש שלי, ולשלול ממני את הנכס הזה זו פעולה לא מוסרית, אבל זה לא אומר שלהיות בעלים עליו יש לזה ערך מוסרי, אלא זה נכס. אסור לקחת לבן אדם נכס, כן, ואומרים תמיד בישיבות, אומרים תמיד שהעולם הזה של החבר שלכם זה העולם הבא שלכם. זאת אומרת, לדאוג לעולם הזה של החבר, זאת מצווה. אצל החבר הוא בטח דואג לו שיהיה לו חיים טובים, זו לא מצווה. אתה דואג לו שהוא ירגיש טוב. אבל לדאוג למישהו שירגיש טוב, זה דבר בעל ערך. מוסרי, רוחני. בסדר? למרות שלהיות במצב הזה, זה פשוט נעים, זה נחמד. אבל יש לו מה לאכול, זה טוב. הוא לא רוצה להיות במצב שאין לו מה לאכול. אבל זה שיש לו מה לאכול, זה לא ערך. זה פשוט לדאוג לו, לדאוג לעולם הזה שלו. אז באותו מובן אני גם אומר שלשלול ממישהו את העולם הזה שלו, זה פגיעה בעולם הבא שלי. כן? זאת אומרת, לקחת ממישהו, לשלול ממישהו נכס, פירושו פעולה לא מוסרית, אבל זה לא אומר שלהיות בעלים על הדבר הזה זה ערך. הדבר הזה הוא נכס. בדיוק. זה ההנגדה היותר נכונה. זאת אומרת, ההנגדה שעשיתי קודם, שאומרת שאם לשלול חופש זה דבר שלילי, אז להיות בחופש זה דבר חיובי, לא. אולי לתת למישהו חופש זה דבר חיובי, לתת למישהו כסף, מישהו שצריך לפחות. זה אולי דבר חיובי, זאת ההנגדה יותר...
חופש זה תכונה מולדת?
מה זה תכונה מולדת?
תמוה
בן, נכון? לא, חופש זה היעדר, כמו שהגדרתי קודם, חופש זה היעדר מגבלות. זה לא מולד, זה מצב שבו אני נמצא, ברור שהשביבה של התוכן הולדתי יכולה להיות שונה מבחינת מספר המגבלות שהיא מטילה עליי, אבל זה לא תכונה, זה מצב. זאת אומרת, חופש זה פשוט היעדר מגבלות. זאת אומרת, אני, כשאני מדבר על מגבלות פה, אני מדבר על מגבלות הן חיצוניות, מה שקוראים, והן פנימיות. זאת אומרת, גם, אני מדבר למשל על תכונות אופי שלי, זה גם מגבלה. אוקיי, למה זה מגבלה? כי זה לא משהו שאני בוחר בו. זה משהו שהוא מוכתב לי, הוא חלק מהסביבה שבתוכה אני פועל. מבחינתי, למרות שזה כאילו משהו פנימי, מבחינתי זה משהו חיצוני. לכן כל המגבלות, חיצוניות, פנימיות, הכל מבחינתי שייכים לאותו, כולן שייכות לאותו סל. אני קורא לזה המגבלות או היעדר החופש. כן, אמרתי
חופש מוחלט.
מה? כן, אמרתי, לא יכול להיות חופש מוחלט, זה כמובן אוטופיה, אף אחד לא נטול מגבלות לחלוטין, אבל ההגדרה הזאת עדיין אומרת שהחופש זה אחד חלקי מספר המגבלות. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר מגבלות, אתה פחות חופשי ולהפך. אז לכן אני לא מדבר על מצב שאתה חופשי לגמרי, זה מצב היפותטי.
החתול חופשי?
אה? לא, אף אחד לא חופשי, לכן אני אומר, אין מצב שהוא נטול מגבלות.
אבל ה-subject to, ה-constraints, אתה חופשי?
לא, אם אתה תחת אילוצים, אז אתה לא חופשי. להפך, זאת אומרת, כשיש מגבלות, כשיש constraints, אז אתה לא חופשי.
אתה חופשי בעיניים שלך, סיבר.
לא, אני הגדרתי, אני מגדיר את המושגים עוד פעם. הגדרת המושגים היא הגדרה אובייקטיבית לגמרי, היעדר מגבלות, זה מה שנקרא חופש לגמרי אובייקטיבי. עוד פעם אני אגיע למושגים אחרים, אז זה יתקרב. אז אני אמרתי עוד פעם, חופש, אני לא מדבר כמובן על היעדר מגבלות גמור. היעדר מגבלות גמור זה חופש גמור, אבל זה מצב היפותטי. אני רק טוען שככל שיש פחות מגבלות יש יותר חופש ולהפך. זאת ההגדרה של החופש. אמרתי עליו שני דברים: א', הוא נכס ולא ערך, ב', לשלול אותו זאת פעולה לא מוסרית, אבל להיות במצב הזה זאת לא בהכרח פעולה בעלת ערך מוסרי. כמו שאמרתי קודם, זה נכס. עכשיו הגדרתי את המושג חירות. המושג חירות זאת פעולה אוטונומית במסגרת מגבלות נתונות. זאת אומרת, אני נמצא תחת מגבלות נתונות, אם אני פועל באופן אוטונומי אז אני בן חורין. זאת ההגדרה שלי לחירות. כרגע אני מגדיר לצורך הדיון שלנו. אמרתי, אל תתפסו אותי בהגדרות מילוניות. הטענה שלי הייתה שהמושג חירות הוא הפוך בכל המובנים שדיברתי עליהם קודם למושג חופש. זאת אומרת, לא רק שזה לא מילים נרדפות, זה מושגים מהופכים, מנוגדים. למה? שבשלושת המי שברתי קודם על החופש, עכשיו נדבר על החירות. אם חופש זה היעדר מגבלות, חירות לא יכולה להיות כשאין מגבלות. בהגדרה, ושחירות פירושה מה אתה עושה עם המגבלות שלך. זאת אומרת, בהינתן המגבלות, האם אתה פועל באופן אוטונומי או לא, האם אתה נותן למגבלות להכתיב לך את מה שאתה חושב או את מה שאתה עושה או לא. זה מידת החירות שלך. במקום שבו אין מגבלות, אין מה לדבר על חירות. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם בנפשו, אם דיברנו על תכונות מולדות, האדם בנפשו יכול להיות שהוא בן חורין גם כשהוא במצב חופשי, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי. זה יבוא לידי ביטוי, אולי כשהוא יגיע למצב אחר שבו תהיינה עליו מגבלות, ושם פתאום אני אראה שהוא באמת בן חורין. לכן אני אומר, זה יכול להיות שהוא בן חורין ברמה העקרונית, בטבע שלו, באופי שלו, בבחירות שלו, אבל במצב החופשי זה לא יוכל לבוא לידי ביטוי. אין זה משמעות במצב של היעדר מגבלות. אז קודם כל, הניגוד הראשון זה הניגוד ההגדרתי בשני המושגים. אם חופש זה מספר המגבלות, זה אחד חלקי מספר המגבלות, אז חירות דווקא דורשת מגבלות. בלי מגבלות אין חירות, והייתי אומר אפילו יותר מזה, ככל שהמגבלות חזקות ולוחצות יותר, או ככל שיש יותר מגבלות, יש לך לפחות פוטנציאל להיות יותר בן חורין. הזכרתי את האדם מחפש משמעות של פרנקל, החצי הראשון שלו לפחות, עם החוויות ממחנות הריכוז, ששם הוא בעצם מתאר אנשים שהם היו בני חורין שקשה אפילו לחשוב על אנשים שהם יותר בני חורין מהם. למרות שהם היו במצב שהוא הכי רחוק מחופש שאפשר לעלות על הדעת. זה לא למרות, זה בגלל. ובגלל שהם היו במצב הזה, אז כל ניואנס קטן שהם הצליחו להחליט בעצמם ולעשות על פי החלטתם, ולא רק בגלל שהנסיבות משכו אותם לזה או אילצו אותם לזה, זה מצביע על דרגה מאוד גבוהה של חירות.
ולטפס הם דומים יותר תלול.
כן, בדיוק. זאת אומרת, אם אני בעולם בלי מגבלות, אני לא יכול להיות בן חורין. אם אני בעולם עם מגבלות, אני יכול להיות. אם המגבלות מאוד חזקות, אז אני יכול להיות בן חורין ברמה עוד הרבה יותר גבוהה. יכול להיות, כמובן. זה אומר שכל מי שנמצא במחנה ריכוז הוא בן חורין. זה אומר שמי שנמצא במחנה ריכוז, יש לו פוטנציאל להיות יותר בן חורין מאשר מי שנמצא בחוץ.
זה הנקודה
שלי.
אתה לא
מוציא
בין מגבלות אישיות
לבין סביבתיות. לא, מגבלות פנימיות וחיצוניות כולן מבחינתי מגבלות. עכשיו, ההגדרה היא אובייקטיבית. מה נקרא מגבלה, זה כבר יכול להיות סובייקטיבי. אז ההגדרה היא 1 חלקי מספר המגבלות. אבל מה זה מגבלה? יש אנשים שמוגבלים מכל מיני סיבות או לחצים פסיכולוגיים, מבחינתי זאת מגבלה לכל דבר. זה כמו מגבלות פיזיים. אז במימד האחד זה מימד ההגדרה, וחופש הוא היעדר מגבלות, חירות מוגדרת רק בדוח מגבלות. המימד השני זה שאם חופש זה נכס ולא ערך, חירות היא ערך. זאת אומרת, להתנהג כבן חורין, להחליט לך, לא לתת לנסיבות, לאילוצים, להכתיב לך מה אתה עושה או מה אתה חושב. אני חושב שזה דבר בעל ערך, זאת אומרת, זה בעצם צלם האדם שלך, או צלם אלוקים שלך בעצם. וההיבט השלישי זה שאם לשלול חופש זאת פעולה לא מוסרית, לשלול חירות אי אפשר. אי אפשר לשלול חירות מבן אדם. כל מה שאני יכול זה כמובן להערים עליו עוד ועוד מגבלות. אבל אחרי שאני שם עליו מגבלות, אפילו עד רמה של מחנה ריכוז, כמו שדיברתי קודם, עדיין השאלה האם להיות בן חורין או לא להיות בן חורין תלויה רק בו. כלומר, במקום שבו שללתי ממנו גם את העניין הזה, הפנטתי אותו, אני לא יודע מה, יריתי לו בראש, נתתי לו מכה והוא התעלף, שנייה אחת, אז אני לא מדבר על זה, כן? בסדר, אז הרבתי אותו. זאת אומרת, אז הוא כבר לא מתפקד בכלל כבן אדם. אבל כל עוד הוא מתפקד כבן אדם, כל מה שאני יכול לעשות לו, זה רק לערום עליו עוד ועוד מגבלות. אבל מידת החירות שלו תלויה רק בו. זאת אומרת, זאת עוד הנגדה בין חופש לבין חירות.
גם מצמצם את הטווח של החירות. ככל שיש יותר
לא.
מגבלות, אתה מצמצם את
ה... לא, אני מצמצם את הטווח של החופש. אבל החירות יכולה להיות חירות מאוד גדולה בטווח המצומצם הזה של החופש, ואולי אפילו רק שם יכולה להיות. בגלל שככל, אתה מבין, להחליט במחנה ריכוז, אין לך מה לאכול. להחליט שאתה רואה מישהו שעומד למות, ואתה נותן את הפרוסה היחידה שיש לך, זה הרבה יותר מאשר מישהו שייתן מיליון דולר, זה מיליונר שנותן מיליון דולר צדקה. למרות שהוא נתן הרבה יותר. למה? כי המרווח שבתוכו הוא פועל, הוא מרווח, שהראשון פועל, הוא מרווח הרבה יותר מצומצם, יש לו הרבה פחות חופש. אבל בגלל זה, אם הוא בכל זאת עושה בתוך המרווח הזה את מה שהוא מחליט, ולא את מה שהאילוצים מכתיבים לו, אז הוא בן חורין הרבה יותר. בסדר?
זה גם שם במצב נפשי, כי בן אדם יכול להחליט, אני מציית לכל הדברים, אבל עדיין להיות בן חורין.
ברור, החלטה היא גם לציית, אני עוד אדבר על זה.
מה שאתה כן יכול לעשות להוריד את המצב של בן חורין זה להוריד מבן מגבלות.
לא, זה לא להפוך אותו לבן חורין, זה להפוך אותו לחופשי.
לא, לא, אבל אתה אמרת שיש יותר מגבלות, אז יש פוטנציאל להיות יותר בן חורין. אם אתה רוצה לקחת ממנו מצב
אני לא לוקח את מצב אחר. לא,
להוריד מגבלות,
להוריד מגבלות זה אולי לא מאפשר לו לבטא עד כמה הוא בן חורין, אבל זה לא פוגע בחירות שלו. זאת אומרת, החירות שלו נקבע לפי מה שהוא, אז גם במספר מגבלות קטן יותר הוא יכול להיות בן חורין. נכון שהמצב לא מאפשר לו לבטא את החירות שלו בצורה הכי גבוהה, אז אתה יכול לקרוא לזה שלילה חירות, אבל זה לא... אוקיי, אז זאת ההנגדה הבסיסית. את הדוגמה של הבחירות, אם אתם זוכרים, כן, הבחירות בסוריה, הבחירות בשוויץ והבחירות בקמצ'טקה, ואמרתי ישראל זה מודל רביעי, הוא מודל הכי מגוחך שיש. אבל הבחירות בסוריה זה בחירות שבהן הנסיבות מכתיבות את התוצאה, כי יש רק פתק אחד בקלפי. הבחירות בשוויץ, יש הרבה פתקים בקלפי, אבל אין בעיות. וכיוון שאין בעיות, אז מה אכפת לי מנשיא שוויץ? זאת אומרת, אין מחירים, זאת אומרת, יהיה הוא או יהיה הוא, אין הבדל בין הדרכים, רק מתי שיש אילוצים או מחירים ואתה מתמודד עם קשיים ועם בעיות, אז אם בחרת נכון, אז הרווחת, אם בחרת לא נכון, הפסדת. הרווחת והפסדת, אני מתכוון, גם מוסרית, כלכלית, ביטחונית, מכל הבחינות. אבל בהיעדר מחירים מסביב, כן, שוויץ המטאפורית במדינה בלי בעיות, אז במצב ההוא בעצם מדובר בחופש ולא בחירות. כיוון שאתה בעצם עושה אומנם מה שאתה רוצה, אבל אין זה שום משמעות. בעצם זה לא חשוב במה בחרת, כי אתה לא מתמודד מול כלום. זה כמו לשאול בן אדם חידה, אני לא תגיע למספר 100 באמצעות 4 פעולות חשבון. לא אמרתי לו עם איזה מספרים מותר להשתמש. הוא ישתמש בכל מספר שהוא רוצה, זאת חידה קלה מאוד, נכון? אם אני אגיד לו תגיע למספר 100 עם 4 פעולות חשבון, אבל עם הספרות 1, 3 ו-9. עכשיו יש 4 פעולות חשבון, תגיע למה, זה כבר שאלה יותר קשה. יותר קשה, כי שמתי עליו אילוצים. נכון? זאת אומרת, במקום שבו יש עליך אילוצים, עכשיו נראה אם אתה יצירתי, אם אתה מצליח לתמרן בתוך האילוצים ולמצוא בכל זאת פתרון. כשאין אילוצים, אתה כמובן יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה מאבד את משמעותו. לכן המצב בשוויץ הוא מצב של חופש, המצב בקמצ'טקה זה מצב של חירות. קמצ'טקה זה מקום עם בעיות, אנחנו שמענו למקומות כאלה מדי פעם, ובמקומות עם בעיות, כאשר אתה עושה, בוחר באופן חופשי, אז בעצם יש מחירים שהם מוכתבים לך, הם לא תלויים בהחלטה שלך, ובכל זאת, אתה בוחר איך להתמודד איתם. לכן אני מדמה את זה למה שקראתי קודם, חירות. כשאתה פועל בתוך שניחת, אתה פועל בתוך נסיבות, או בתוך מערכת של אילוצים שהיא נתונה, היא לא בידיך. ובתוכה אתה מחליט על דרכך, אתה מחליט מה לעשות. במצב כזה, היכולת שלך להחליט, מה שנקרא חופש בשוויץ, מקבלת משמעות, בגלל שזה הופך לחירות, זה לא חופש. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה יכול במסגרת המגבלות, ובוא נראה האם אתה באמת מחליט בעצמך, או שאתה נותן למגבלות לקבוע את דרכך.
בעצם אתה מתקבל בחירה חופשית.
נכון, נכון, לעשות שימוש בבחירה חופשית, כן?
אבל דבר שלך, עכשיו מספרים טובה מאוד, אין פתרון כגי אם מספרים אלה מאה. זאת אומרת, לא לכל אובג'קטיב פנקשן במסגרת
השירות, יכול להיות פתרון.
זאת אומרת שאתה לא...
אגב, עכשיו יש פתרון, אבל לא משנה, זה לא... אבל אני אומר, יש בעיות שאין להם פתרון, בסדר גמור. אני אומר, בעיות, חידות מעניינות זה חידות שהן תחת אילוצים. אם אין אילוצים, זה לא מעניין.
חזרה לחירות, גם במסגרת החירות אתה לא עושה מה שאתה רוצה.
ברור שלא, מה שאמרתי, להפך, אם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה זה חופש. בחירות אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל במסגרת המגבלות הנתונות, אתה מחליט איך להתנהל בתוכן. לא שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני לא יכול לעוף. אז במסגרת המגבלה שאני לא יכול לעוף, השאלה איך אני מתנהל על הקרקע. אתה יודע, שאלה אם אני מתאמן חזק ונהיה רץ, עצן מאוד מהיר, או שאני משלים עם זה שאני כבר לנוע מהר לא יכול. אז הראשון הוא בן חורין יותר מהשני. הטענה, חזרתי לארי אלון בסוף ואמרתי שאני חושב שארי אלון שהוא מנגיד בין היהודי הרבני והיהודי הריבוני מסתכל רק על חצי מהתמונה. זאת אומרת, הטענה של ארי אלון זה שמי שמחוקק לעצמו את הרחב הוא היהודי הריבוני, ואמרתי שאני לא חושב שהוא יראה כמודל לחיקוי אדם שחוקק לעצמו את הערך של להיות רוצח שכיר. למה? אבל הוא חוקק לעצמו את הרחב, ושהוא חוקק לעצמו ערכים שליליים. זאת אומרת שלמעשה לא מספיק שאתה תחוקק לעצמך או תבחר לעצמך את דרכך, אלא צריך שתתאים לאיזשהו קנה מידה אובייקטיבי, קנה מידה שלא תלוי בך ובהחלטות שלך, שקובע מה טוב ומה רע. זאת אומרת, גם אם אתה בוחר להיות רוצח שכיר, זה לא הופך את הרצח לטוב. יש לך את היכולת לרצוח או לא לרצוח, אבל זה לא הופך את הרצח לטוב. הקביעה שהרצח הוא רע היא קביעה נתונה, היא לא תלויה בהחלטות שלך, ורק בגלל זה אני יכול להסתכל על מעשיך, לשפוט אותך ולהחליט האם אתה מתנהל כמו בן אדם, כמו אדם ריבוני או לא כמו אדם ריבוני, כי אני מסתכל האם באמת אתה בוחר בערכים טובים, לא האם אתה בוחר נקודה. צריך שני דברים, צריך גם שתהיה בוחר וגם שתבחר בערכים טובים. ולכן מכאן בעצם נגזרת איזושהי מסקנה, אני רק אומר את זה בסוגריים, נגזרת איזושהי מסקנה שלמעשה, בגלל שבשביל להעריך אדם שפועל באופן כזה צריך שני פרמטרים, גם את הריבונות וגם את הרבנות. זאת אומרת, גם את העובדה שהוא בחר בדרכו, אבל גם את העובדה שהדרך שבה הוא בחר מתאימה לאיזשהו קריטריון חיצוני, היא טובה ולא רעה. והטוב והרע זה מערכת אילוצים שלא הוא קובע אותה, היא נתונה, הוא פועל בתוכה. לכן במובן הזה זה בדיוק ביטוי למה שקראתי קודם, חירות. כי אתה בעצם פועל בתוך איזושהי מערכת שלא אתה קובע אותה. יש טוב ורע וזה נתון. עכשיו בתוך הנתון הזה אתה מחליט איך לקיים והאם לקיים ובאיזה צורה לקיים וסדרי עדיפויות וכל הסוג הזה. אז אתה יכול להיות בן חורין. אם מישהו נוהג בדרך טובה בלי לבחור, אז בעיניי זה במידה רבה כישלון. למרות שהוא בוחר במידה בדרך טובה. נכון? אז אני אומר, אם אתה בוחר בדרך טובה, אם אתה הולך בדרך טובה ולא בחר טובה, אז זה כישלון, למרות שאתה הולך בדרך טובה. ושאתה לא בחר טובה, גם כבשה הולכת בדרך טובה בלי שהיא בחרה בו, כי ככה זה התוכנה שלה. אבל, ולעומת זאת, אם אתה בוחר, באופן ריבוני, בדרכך, אבל אתה בוחר בדרך רעה, אז גם זה יש פה מימד של הצלחה, כי סוף סוף בחרת בעצמך את דרכך, אבל זאת לא הצלחה מלאה, כי בחרת בדרך שלילית. השיפוט או הערכה של בני אדם צריכה להיות הערכה מורכבת. השאלה היא עד כמה הם בחרו בדרכם, ומה היא דרכם. שני הדברים, ולכן כל אחד מהם שיהיה חסר הוא בעייתי. אם אני חוזר להנגדה של אריה אלון, אני סוגר פה את המעגל שפתחתי עם אריה אלון, לכוזריות נגיע. אז בעצם מה שאני אומר זה שהוא פשוט התבלבל, בלבל מושגים, הוא בלבל חופש עם חירות. כי ההנגדה של הבן אדם רבני, יהודי רבני ליהודי ריבוני, לא מקבילה להנגדה בין יהודי דתי ליהודי חילוני. זה פשוט לא אותו דבר, זה מה שהוא ניסה לעשות. יהודי, או אדם, רבני וריבוני, זה בכלל לא שני ניגודים. זה שני תנאים מצטרפים, ששניהם צריכים להתקיים כדי שאני אשפוט את הבן אדם לטובה. הוא צריך להיות א', ריבוני, לקבוע את דרכו, וב', רבני, במובן הזה, שלפעול לפי הערכים הנכונים. שלא הוא קובע מה הערכים הנכונים, לכן במובן הזה רבני, אז קובעים לו מה נכון ומה לא נכון, אוקיי? ולכן, גם בהקשר החילוני יש אנשים רבניים וריבוניים, כן? זאת אומרת, יש אנשים שהולכים אחרי העדר ויש אנשים שמחליטים על דרכם, וגם בהקשר הדתי יש רבניים וריבוניים. הזהות הזאת שהוא עושה בין החילוק רבני וריבוני לבין החילוק דתי וחילוני, בעיניי זה פשוט טעות.
אז אתה נתן לומר שחירות נשפטת וחופש לא נשפט?
כן. כי חופש זה נכס, אין מה לשפוט אותו.
מי שופט את החירות?
מה זה מי שופט? כל אחד שישפוט מה שהוא שופט.
לא,
לא, העולם לא שופט. העולם מכתיב, הוא יכול לשפוט אם הוא רוצה, אבל אני אומר, לא אכפת לי מי שופט. יש מערכת של אילוצים. בתוכה האדם מתנהל. עכשיו אני שואל את עצמי, אם האדם הזה הוא בן חורין או לא? אתה יכול לשאול את עצמך, ואולי התשובה שלך תהיה שונה, לא חשוב. לכן אני לא נכנס לשאלה עד כמה התשובה היא אובייקטיבית. אבל סוג השיפוט הזה, שאם הוא בן חורין או לא, הוא שיפוט שנעשה בתוך מערכת אילוצים.
שלא מחלק את זה לחמור למישהו אחר. אז הוא גם החליט ריבונית.
לא,
זה
נכון במידה... זה נכון במידה מסוימת, אני חושב שאולי פעם דיברתי על זה. ברור שגם כשאני לא מחליט, החלטתי לא להחליט.
לא, הוא החליט.
לא, הוא החליט לא להחליט, לא להחליט במובן הזה שלא לא לעשות את הפעולה שאולי היינו מצפים.
הוא לא עשה שום דבר רע.
לא.
לא אמרתי לקחת את הלחם.
לא, גם לקחת את הלחם זאת החלטה. אני אומר, זה הכל החלטה.
לא, אני זה לא טוב.
אני אומר עוד פעם, השאלה אם אתה מערער על השאלה מה זה טוב ומה זה רע, זה ויכוח אחר, לא אכפת לי, אני לא עושה עם זה. השאלה אם אתה, אני הבנתי שאתה מערער על הקביעה שיכול להיות אדם שלא בוחר. אין דבר כזה שלא בוחר, כי אם הוא לא בוחר, אז הוא בחר לא לבחור. וגם זאת בחירה.
אז הוא ריבוני, כי הוא בחר לא לתת את הלחם. והוא גם רבני, כי הוא לא עשה משהו רע בזה.
אה, בסדר, לכן השאלה השנייה... השאלה השנייה לא חשובה לי. השאלה הראשונה חשובה לי. השאלה השנייה זה רק שאלה של מה נכון לעשות בסיטואציה, ומה זה שזה ויכוח במוסר, זה לא קשור אלינו. אני מדבר כרגע על הלוגיקה של חירות. בלוגיקה של חירות השאלה הראשונה היא החשובה. כשהוא מחליט לא להחליט, אם זו גם החלטה, אז אם ככה, אז אין אדם לא ריבוני. מה זה אדם לא ריבוני? הרי כל אדם, גם אם הוא מחליט ללכת עם הנסיבות, כן, לעשות את מה שהאילוצים אומרים לו, זאת החלטה. גם את החלטה הזאת הוא קיבל. נכון, ברור. אז דיברתי, אני חושב שדיברתי על זה פעם, אמרתי שזאת בחירה מסדר שני. זה נכנס לפרדוקסים של חולשת הרצון. אני חושב שפעם דיברתי על זה. שבעצם הבן אדם מוסר את עצמו לנסיבות. עכשיו נכון שהמסירה הזאת זה איזשהו סוג של החלטה, הוא יכול להחליט לא לעשות את זה ולעמוד על שלו ולהחליט על דרכו, אבל עדיין התוצר, מה שיוצא מהסיטואציה, זאת לא החלטה שלו, זה הנסיבות קובעות. ההחלטה שלו זה רק למסור את עצמו לסיטואציה, אוקיי? לכן אני קורא לזה בחירה מסדר שני, אבל אתה צודק, מאחורי כל החלטה שלנו יושב איזשהו מימד של בחירה. למצב כזה אני קורא אבל חוסר חירות, כי אחרת זה פשוט נשאר ריק. אין מצב שהוא לא כזה. תמיד הבן אדם בוחר. אני לגמרי מסכים. אז גם הבחירה לא לעשות משהו, גם מחדל הוא מחדל. זאת אומרת, גם אי עשייה זה סוג של מחדל שאתה נושא עליו באחריות. אוקיי?
לפי זה מי שהוא בן חורין לא מרגיש מצווה. כי כל פעם הוא מחליט מחדל.
טוב, רגע. שם אני חותר. אני אגיע לזה. אני לא חושב שזה נכון. להפך. המטרה שלי זה להראות למה זה לא נכון. עוד רגע. אז ההנגדה הזאת שעושה ארי אלון בין היהודי הריבוני ליהודי הרבני, בעיניי זה הנגדה בין העץ של המטבע לבין הפלי של המטבע. זה פשוט שני צדדים שונים, אין מה להנגיד ביניהם. המטבע זה שני הצדדים ביחד. כשאתה שופט בן אדם, אתה צריך לשפוט אותו עד כמה הוא ריבוני ועד כמה הוא רבני. זאת אומרת, בשניהם ביחד יכולים להביא לאיזשהו שיפוט לגבי האדם הזה, וזה לא איזשהו ניגוד בשני הדברים. עכשיו אני רוצה להמשיך ולהגיד עוד משהו. יש בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, התחילה, היה נוירולוג אמריקאי בשם בנג'מין ליבט, והוא התחיל לעשות ניסיונות שמנסים לבדוק האם האדם, לא דיברנו על זה פשוט פעם הקודמת, הוא התחיל לעשות ניסיונות שבודקים האם יש לנו בחירה חופשית, האם האדם בוחר באופן חופשי או לא. איך הוא עשה? הוא רצה לבדוק את זה אמפירית. עד אז זאת הייתה שאלה פילוסופית. יש אנשים שחשבו שכן, יש כאלה שדגלו בדטרמיניזם, חשבו שלא. הוא טען שאפשר לנסות ולבדוק את זה אמפירית, מדעית. איך עושים את זה? אז הוא בעצם אומר ככה, הוא מושיב בן אדם, אולי הקדמה. היה ידוע כבר 20 שנה לפניכם, שנות ה-60, היה ידוע שלפני שאנחנו עושים פעולה כלשהי, אפשר ב-EEG לראות בראש שלנו איזשהו סיגנל חשמלי, שהוא מקדים, מטרים את הפעולה, מטרים בטן, כן? מטרים את הפעולה, זאת אומרת, אני רואה שיש את הסיגנל, אני יודע שהולכת לבוא הפעולה. לסיגנל הזה קוראים Readiness Potential, כן? RP. וזה היה ידוע.
עכשיו, אגב, זה הפסיס לכל המערכות הנוירולוגיות, כי נוירל נטוורקס בדיוק עם הדברים האלה.
לא, טוב, אפשר, אני לא בטוח, אבל בסדר.
אפילפסיה אתה יכול לראות לפני את
נוירולוגיה. בסדר, זה משהו אחר, כן. מחלות, מחלות,
לא מחלות
נוירולוגיות. זה יכול להיות, אני לא מבין בזה, אבל אני חושב שאתה מדבר על מערכות.
הוא מדבר יחד.
בכל אופן, הטענה, או מה שאמר לי בית, זה בעצם שהשאלה איפה ממוקם, איפה על ציר הזמן, מופיע הסיגנל הזה מול ההחלטה שלי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהסיגנל מופיע לפני הפעולה. אנחנו גם יודעים שהאדם מחליט ואז עושה את הפעולה, גם ההחלטה היא לפני הפעולה. השאלה אבל, ההחלטה מול הסיגנל מי נמצא לפני מי. וזה מאוד חשוב, למה? כי אם הסיגנל הוא לפני ההחלטה, אז למעשה מי שמסתכל ב-EEG יכול לדעת שאני אחליט ואבצע עוד לפני שאני קיבלתי את ההחלטה. לכן למעשה זאת לא החלטה. זאת פסדה של החלטה. אוקיי? כי בעצם יש לי איזושהי תחושה שאני מחליט, אבל מי שמסתכל לי במוח כבר יודע שאני הולך לעשות את זה עוד לפני שהחלטתי. זה אם באמת ה-readiness potential מקדים את רגע ההחלטה. לעומת זאת, אם ההחלטה היא הקודמת, ואחרי זה מופיע הרד, אחרי זה נעשה את הפעולה, אז אין בעיה. למה? או אין בעיה, אז התמונה הליברטריאנית עדיין תקפה. למה? כי האדם החליט, והאופן שבו זה מתבצע, זה דרך לעורר איזשהו סיגנל בראש, ושיוצא אל הפועל בצורה של פעולה. בסדר? אבל זה לא חשוב. בסופו של דבר, ההחלטה היא זו שיצרה את התהליך הזה, ולכן בעצם זו תמונה ליברטריאנית. אז הוא בדק מה קודם, ההחלטה או הסיגנל.
זה בעצם, הוא בדק את המודעות להחלטה.
זה מה שאני קורא החלטה. החלטות, זה אחד, יש המון ביקורות על ליבר, נכתבו על זה אוקיינוסים של דיו. חלק מהביקורות מדברות על השאלה מה קורה עם החלטה לא מודעת, אבל אני אומר שלענייננו, לא אכפת לי החלטה לא מודעת, לענייננו, כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית, אנחנו מדברים על החלטה מודעת. את החלטות לא מודעות של הבן אדם זה לא מעניין, זאת אומרת, הוא לא נושא על זה באחריות, זה לא רלוונטי. לכן מבחינתי, כשאני מדבר על החלטה, אני מדבר על החלטה מודעת. אז לתדמתו, הוא בעצמו היה ליברטריאן. לתדמתו, הוא גילה שבאמת ה-readiness potential מופיע לפני הרגע ההחלטה. בלי להיכנס לאפרט של הניסוי, אבל זה מה שהוא גילה שם. אצלו זה היה נדמה לי משהו כמו 30 מילי שניות לפני. שזה, על זה קצת אפשר להתפקח, למרות שעדיין זה כנראה היה די מובהק, אבל בניסיונות מאוחרים יותר, שנעשים עד היום אגב, כל מיני ניסיונות שמשכללים את זה עוד ועוד, ויש מאות ניסיונות כאלה אני חושב, כבר הגיעו 6 ואפילו 8 שניות הבדל. 5, 6, 8 שניות הבדל, זה פשוט המון זמן. אם 5, 6, 8 שניות לפני שאני מחליט, כבר הבן אדם יודע שאני הולך לעשות את זה, אז לא נשאר מהבחירה שלנו שום דבר. זאת אומרת, עם 30 מילי שניות אפשר אולי לשחק, כי הסיגנל הוא לא סיגנל, הוא לא פיק. זה איזשהו כזה דבר, יש לו רוחב, אז אפשר להתחיל.
אנחנו יכולים להיות הוגנים, אוקיי. בולט ראשון, סיגנלים קיימים כל הזמן.
אוקיי.
אוקיי, זה לא...
אני לא רוצה להיכנס לנוירולוגיה של העניין, אפילו המעט שאני יודע על נוירולוגיה, אני יכול עוד להוסיף פה לא מעט. אבל לא חשוב לי, אני רוצה לתאר את זה רק לצרכים שלי, כי אני רוצה להפיק מזה משהו לענייננו. אז זאת הייתה הטענה, ליבט ניסה לטעון שיש לנו יכולת להטיל וטו. אז רצה לשמור על הליברטריאניות שלו, אז הוא אומר, נכון שהסיגנל הזה בעצם מניע אותנו לפעולה, אבל אנחנו יכולים להטיל וטו. אנחנו יכולים להחליט שלמרות שיש סיגנל, אנחנו לא נעשה את מה שצפוי שנעשה, ולכן למרות שתמיד יש סיגנל והוא קודם להחלטה, אנחנו, כיוון שיכולים להטיל וטו, זה עדיין אומר שיש לנו בחירה חופשית. אפשר גם על זה להתווכח המון, ועוד פעם אני אומר, אני לא איש מקצוע בתחום הזה, אבל גם אני יכול להתווכח עם זה בכמה מישורים. וזהו, הוויכוח הזה ממשיך בעצם עד היום. אני רציתי לטעון גם בספר שעסקתי, יש פרק שעוסק בניסיונות, למה הניסיונות האלה אף פעם לא יוכלו להביא אותנו להכרעה בשאלה של הדטרמיניזם. אני בניתי את זה כטיעון של 4 או 5 שלבים כדי להראות שאפילו אם תשכלל את הניסוי עוד ועוד, לעולם לא תצליח להכריע את השאלה הזאת אמפירית, לפחות לא בערוץ הזה. אבל אם מישהו יחשוב על ערוץ אחר, אז אולי, אבל לא בסוג הניסויים הזה. מה שאני רוצה להציג פה, זאת הקומה הראשונה מבין החמש. הקומה הראשונה מבין החמש בעצם אומרת שניסוי מהסוג הזה, מה הוא עשה שם? הוא הושיב בן אדם ליד שולחן והיה כפתור. הוא אומר לו, תלחץ על הכפתור מתי שאתה רוצה. רק תגיד לי מתי החלטת ללחוץ על הכפתור. לא חשוב איך הוא יודע, יש שעון, והוא צריך לאתר באיזה רגע הוא החליט, ואז הוא לוחץ. בסדר? אז תגיד לי מתי החלטת, כי זה הנסיען לא יכול לדעת, זה קורה בתוכו. בסדר? מתי הוא לחץ אנחנו יודעים, וה-EEG קולט את ה-Readiness Potential, אז גם את זה אנחנו יודעים, ולכן יש לנו בעצם 3 אירועים, אנחנו יכולים לצייר את ציר הזמן, מה קורה על ציר הזמן, מי לפני מי. עכשיו, בהחלטה ללחוץ על כפתור, זאת החלטה שכמובן לא מלווה בהתלבטות ערכית. נכון? לחוץ על כפתור זה פעולה סתמיד, מה זה משנה אם אני לוחץ עכשיו, עוד חצי דקה או לפני דקה. אין שיקולים לפה ולשם. אז לפי מה אני עושה את זה? לפי מה אני מחליט לחוץ עכשיו או אחר כך? אני אומר, לפי ה-readiness potential. יש לי readiness potential, אז אני לוחץ. למה להילחם איתו? למה לריב איתו? אין לי שיקול למה כן או לא לעשות את זה. או במילים אחרות, הפעולה של לחיצה על כפתור היא פעולה של picking או של choosing. זאת אומרת, אני לא בוחר, אני לא שוקל בדעתי בין ערכים שונים או בין שיקולים שונים ומקבל החלטה לטובת צד אחד או נגד צד שני. אלא מה? אני פשוט מחליט לעשות משהו. עכשיו, אם באמת זה כך, אז ניסוי מהסוג הזה לא יכול בכלל לבדוק את שאלת הדטרמיניזם. למה? בגלל שההחלטה ללחוץ על הכפתור בעצם מונעת על ידי הרדינס, אם יש לי רדינס, מדבר על הווטו של איבד, כן? אם יש לי רדינס פוטנשיאל, הוא אומר לי ללחוץ על הכפתור, כן? הוא בעצם כאילו יוצר דחף ללחוץ על הכפתור. ועכשיו, נגיד שאני יכול להתנגד, להטיל וטו, ולכן אני בעצם כן בן חורין, אני כן, יש לי את היכולת לבחור. אבל אין סיבה להטיל וטו. ושלמה לא ללחוץ על הכפתור? מה הבעיה? יש משהו נגד הסיגנל הזה?
יש מושג שיקרא טנשן, נכון? שאתה מושג מזה. בנית, יש לך פונקציית אקסיטציה שעולה, בסדר? או שזה רל, או מה שזה לא יהיה, כן? ויש לך הסתה של הטנשן, אתה עד פתאום, זה כמו
וזה לא, אבל זה לא חשוב. תיקח גם את הטנשן, תכניס אותו גם פנימה. כל זה לסיגנלים החשמליים שמניעים אותי. אחרי הטנשן, אחרי הכיזוזים, אחרי הכל. עכשיו אני שואל, בין השורה התחתונה יש לי איזשהו דחף או הנאה לעשות את הנאה בעין, לעשות את הפעולה. עכשיו השאלה אם אני מטיל וטו או לא. השאלה ששואל את עצמו הליברטריאן, לא במונחים של סיגנלים, במונחים של הבחירה החופשית שלי. אז אני אומר, גם אם אני ליברטריאן, וגם אם אני מאמין שבן אדם יכול להטיל וטו על הסך הכל הנוירוני שלו, עדיין, במקרה כזה, אין לי סיבה לעשות את זה. למה לא ללחוץ? יש לי איזשהו דחף לא ללחוץ כרגע. אז אני לוחץ כרגע, למה לא? אם בכפתור הזה, כן, זה ניסוי מילגור, אם אני על הכפתור הזה, לא יודע, הוא יהרוג בן אדם, אז, כמובן, הבן אדם, אם יש לי בחירה חופשית, אז למרות שאולי יש לי RP, אני אטיל וטו ואני לא אלחץ, כי יש לי שיקול, למה לא ללחוץ? אבל בניסוי של ליבט, אין שום שיקול כזה, זה פיקינג. זה לא צ'וזינג, זה לא בחירה. אוקיי? אז בעצם הטענה שסוג כזה של, זה הטענה בקומה הראשונה, סוג כזה של ניסוי בכלל לא בודק סיטואציות שבהן אנחנו מדברים על בחירה. כיוון שפה אין שום סיבה, גם אם אני יכול לקרונית להטיל וטו, אין לי סיבה להטיל וטו, אין שיקול נגדי שאני שוקל אותו ואני מחליט האם ללכת עם המגבלות שלי, כן, עם ההנאות הפנימיות שלי, או להתנגד להן. ולכן בעצם זה לא אומר שום דבר. למה אני נכנסתי לנוירולוגיה בגרוש הזאת? כי אם אני חוזר עכשיו לשוויץ, שבה אני נכנס לקלפי ואני בוחר באופן חופשי בין כמה פתקים, ואין מחירים, כן? שוויץ שבה אין שום בעיות, ולכן בעצם אני פועל בוואקום. הטענה שלי, אז אני שואל עכשיו, נגיד שמוישה ויאנקלה עומדים לבחירה, אוקיי? שני אנשים שעומדים לבחירה לנשיאות, ואני מחליט על מוישה לה. עכשיו, אין מחירים, אין, לא, לא, כלום לא תולים בזה, יכולתי לעשות הגרלה בעצם, נכון? כי זה לא משנה, אני אבחר. אז למה באמת בחרתי במוישה לה? מה גרם לי לבחור במוישה לה ולא ביאנקלה? הרי אין שיקולים, נכון? אם אין מחירים, אין שיקולים. אז אם אין שיקולים, למה בחרתי בו? בגלל שהיה לי ARP לקראת את הפתק של מוישה לה. זה הכל. אתם מבינים? פעם אני מדבר בשפה הקודמת, הכוונה, כי זה מה שבא לי לעשות. זאת אומרת, זה לא תוצאה של שיקולים, זה פיקינג, זה לא צ'וזינג. ואז בעצם הטענה שלי זה שהבחירות בשוויץ, קודם אמרתי שהבחירות בשוויץ יש לך את החופש לבחור, אתה בוחר באופן חופשי, אבל הבחירה היא נטולת משמעות, כי ברגע שאין מחירים לדרך כזאת או לדרך אחרת שבחרת, אז מה זה משנה? דה פקטו יכולת גם לעשות הגרלה. זה לא באמת בחירה בעלת משמעות. יש לך בחירה, אבל זה לא משמעותי.
רגע, אם ככה, בסערים ביום כיפור שגזעים לחלוטין, נכון? לא נשמע כהן.
לא, אז זה...
ככה משהו, אלא אתה מתחיל...
הסערים ביום כיפור...
הם גזעים לחלוטין.
נכון, ובדיוק בגלל זה, הסיטואציה הזאת מנסה להדגים מצב שבו לא הסיטואציה קובעת מי יהיה, אלא הגורל. הגורל זה הביטוי לבחירה שלי. את הטענה היא שלא הסיטואציה קובעת איזה שעיר ילך לפה, איזה שעיר ילך לשם, אלא רק הבחירה שלי. אז זה בא לחדד את מושגי החירות. את הטענה היא שבעצם הכל תלוי בי. שזה הגורל משקף כמובן בהקשר ההוא, אבל...
בעצם התוצאה הייתה זהה, אם הקונה הוא בכלל מוכר לפי ה...
נכון, רק הגורל קובע מה נכון, כי הגורל כאילו בא מלמעלה. אז בממשל, הבחירה שלי אמורה להיות בחירה בדבר הנכון, אבל הבחירה שלי היא זו שקובעת ולא השוני בין הסעירים, או לא אם זה יותר יפה או פחות יפה, או משובח או פחות משובח. בדיוק, בגלל זה. כי רוצים להגיד שלא אלה השיקולים, אלא רק הבחירה שלי. כשדיברתי על שני הסעירים לא פעם, כשדיברתי על העניין הזה. בכל אופן, הטענה שלי זה שעכשיו מה שאני רוצה לטעון זה עוד צעד אחד הלאה. כשאתה נכנס לקלפי בשוויץ, אז עד עכשיו מה שאמרתי זה שאתה בוחר באופן חופשי, רק לבחירה שלך אין משמעות ערכית, כי אין מחירים, מה זה משנה? אתה יכול להטיל מטבע. עכשיו אני טוען יותר מזה. במצב שבו אין משמעות ערכית ואין מחירים, אתה בכלל לא בוחר. עכשיו בחירה איך אתה לא בוחר. אתה פשוט מממש את הדחף הראשוני שעולה לך, אם עולה לך מויש עליה, אתה שם את מויש עליה. למה שאתה שים את ינקלה עם הדחף שלך לשים את מויש עליה? אין שום הבדל ביניהם. זה בדיוק ההבדל בין פיקינג לצ'וזינג. ואז הטענה שלי בעצם, זה שכשאתה נכנס לקלפי בשוויץ, זה כמו סוריה. זה כמו סוריה. זה לא חופש, במובן הזה שאתה מחליט מה לעשות, רק ההחלטה הזאת אין לה משמעות ערכית, כי רק במקום עם מחירים יש משמעות ערכית. לא, אתה בכלל לא מחליט מה לעשות. כמו שאתה לא עושה שום שיקול, אין שיקולים לטובת מוישה או נגד מוישה. נכון? אתה פשוט עושה, לא יודע, אתה עושה מה שבא לך. אז בעצם הרגנס פוטנציאל שלך עובד, לא אתה. ולכן למעשה במצב של חופש, לא רק שהבחירה היא נטולת משמעות, אין בחירה. לא מתקיימת בחירה. כי במצב של חופש אתה בעצם מתנהל לפי הדחפים. ואין סיבה שלא, עוד פעם, לא ביקורת. אין סיבה שלא. למה לא לעשות את מה שכיף לי, אם אין לזה שום מחיר? אין שום בעיה, אז מה הבעיה? למה לא ללכת עם מה שבא לי? נכון? מה אני בעצם רוצה לומר? עכשיו אני סוגר את המעגל לרבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר שני דברים. אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדי. ועבד השם הוא לבדו חופשי. אני חושב שיש לזה הסבר נורא נורא פשוט, בעיניי הוא לגמרי אמיתי, לא ג'ורג' אורוול ולא שום דבר מהסוג הזה, ולא סיסמאות שפסלתי קודם. עבדי הזמן, עבדי עבדים, פירוש הדבר, מי שאין לו בעולמו אילוצים, אוקיי? נגיד שיש מצב כזה, היפותטי, הוא עבד של הזמן בלבד, רק הזמן זורם, שום דבר, הוא חושב מה שהוא רוצה, אין שום דבר שמגביל אותו. אז הוא עבד עבדים. למה הוא עבד עבדים? כי זה שוויץ, נכון? זאת אומרת, אין לו שום שיקולים, אין לו בעולמו שום שיקולים, אין מחירים, אין נכון ולא נכון. אז ברור שהוא לא בוחר בכלום. הוא פשוט עושה את מה שהארפי שלו אומר לו לעשות. זה הכל, וזה בסדר בעולמו, כי אין בעיה, כי זה לא מעשה בעייתי. כן, בדיוק. לכן למעשה, אם אני קודם חילקתי בין דטרמיניזם, חופש וחירות, הטענה שלי עכשיו שחופש שייך לאגף הדטרמיניזם. כי בעצם במצב של חופש, במצב שאין מגבלות, אז אני, זה לא שאני בוחר ואין לזה ערך, או אין לזה משמעות ערכית. אני לא בוחר. אני פשוט עושה את הדבר הראשון שעולה לי במוח, הדבר הראשון שבא לי לעשות, זה מה שאני עושה. אז אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים. הם חושבים שהם חופשיים, הם העבדים הכי גדולים שיש. הם לא מחליטים על צעד אחד בדרכם.
כן,
חופשיים. מה? לא, זה מה שאני אומר, זה גם לא חופשיים. כי בסופו של דבר הדחף הפנימי קובע מה הם יעשו, הם לא מחליטים.
חופשיים במובן שאתה הגדרת.
כן, נכון.
הגדרת חופשיים, אין לי לוצר.
כן, נכון. אתה צודק, כן, לא בני חורים. לעומת זאת, עבד השם הוא לבדו חופשי. מה זאת אומרת? עבד השם, עכשיו אני מדבר במובן הלוגי, זה לא חייב להיות דווקא ההלכה או דווקא היהדות אפילו. אבל ברגע שיש לך איזושהי מערכת שקובעת מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה רע, והיא נתונה, לא אתה קובע את המערכת הזאת, היא כפויה עליך. יש מערכת של אילוצים שבתוכה אתה פועל. במערכת כזאת, הוא לבדו חופשי, אותם בתרגום שלי, הוא לבדו בן חורין. בסדר, אמרתי, זה לא, יש כאלה שמשתמשים במילה חופשי, אבל אני מתכוון, הוא משהו מתכוון, נדמה לי, זה למושג של חירות, לא למושג של חופש. וזה נכון באמת. שעבד השם לבדו בן חורין, זה באמת נכון, זה לא נראה אורליאני. בלי זה, אתה עבד עבדים. לא בגלל זה מגלה את רצונך האמיתי, ולא בגלל שום דבר כזה, פשוט הגדרה של המצב, זאת הגדרה לוגית פשוטה. אוקיי?
אבל זה ברמה של פילוסופיה, אם אני קם בבוקר ומתחשק להישאר במיטה, מצד השני אני יודע שאני מתחלה לשמוע את השיעור שלך, כל הדברים האלו, אז אני, בתפיסה של היום, אני לוקח את האילוצים האלו.
לא, בתפיסה של היום אין אילוצים. אין אילוצים, הוא לא מכיר בזה שהוא צריך לקום לתפילה. זה בדיוק הנקודה. אם אתה לא אלון, ואתה מכיר בזה שצריך לקום לתפילה, ואתה לא קם, אז פעלת כבן חורין. אולי כבן חורין שאני לא מסכים איתו. אבל רק אז אתה פועל כבן חורין. אם אין לך בעולםך אילוצים שאומרים לך שחייבים לקום לתפילה, אז בעצם אומרים אתה בן חורין, אין זה שום משמעות. אתה נשאר לישון, כי נוח לך לישון. זה בדיוק ה-RP. את ה-RP משאיר אותך במיטה. אוקיי.
נדמה לי שעל זה הוא מדבר על הרבנים מול הריבונים.
כן, אבל אני אומר שבגלל זה זה טעות. זה טעות, זה בדיוק הנקודה. זה לא חילוני מול דתי, זה בדיוק הנקודה. רבנים מול ריבוני זה לא חילוני מול דתי. יש חילוני רבני וריבוני ויש דתי רבני וריבוני.
אבל זה שמישהו אחר לי או מכתיב לי איך אני צריך
להתנהג, מכתיב את מה שנכון לעשות, את מה שאתה עושה רק אתה מחליט. זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק מה שהוא מפצפץ. וזה תמיד נכון, שהמכתיבים מבחוץ מה נכון ומה לא נכון, גם בעולם חילוני, אתה מחויב למוסר. אז מה זה אומר? אתה קובע אם רצח זה טוב או רע, אתה מחוקק לעצמך את ערכיך, זו שטות גמורה. ברור שלא. מה שאתה קובע זה האם תרצח או לא בפועל, האם תעשה את המעשה, אבל האם לרצוח זה רע או טוב זה נתון. לכן זה סתם שטות. אני אגיד יותר מזה, זאת אמירה שבהקשרים מסוימים יכולה להישמע פרובוקטיבית, אבל אני חושב שהיא לגמרי נכונה. זאת אומרת, נגיד יש המון צורות להיות דתי, יש רק צורה אחת להיות חילוני. זאת אומרת, חילוני במובן הזה שהוא לא מחויב למערכת הדתית, כן, זה ההגדרה של חילוני. מעבר לזה יכולים להיות עוד הרבה דברים אחרים שהוא בוחר בהם, אבל זה כבר דברים אחרים. היותו חילוני פירושו שהוא לא מחויב למערכת הדתית. להיות לא מחויב למערכת הדתית אפשר רק בצורה אחת, פשוט לא לעשות, להיות אדיש למה שהיא אומרת, זה הכל. אוקיי? אחרי זה מה שהוא עושה בהקשרים אחרים זה עוד דברים. אז בעצם יש רק, לא רק סוג אחד של חילונים, אבל רק סוג אחד של חילוניות. חילוניות רק דבר אחד, פשוט לא להיות מחויב למערכת הדתית. לעומת זאת, אם אתה מחויב למערכת הדתית, יש המון צורות איך להתנהל בתוכה. אין שני יהודים שמתנהלים באותה צורה, גם אם שניהם מחויבים למערכת הזאת. ולמה? יש רק שיש מערכת של אילוצים, מתחילות להופיע אפשרויות איך לתמרן במסגרתם. כאשר יש עולם ריק מעצמים, לא מוגדרת בתוכו תנועה. תנועה היא תמיד ביחס למשהו, בעולם ריק כל המקומות הם אותו מקום, אין הבדל בין המקום הזה לבין המקום הזה, נכון? בעולם שהוא נטול אילוצים זה עולם ריק, אין איזשהו משמעות. אז לכן הטענה היא שהאילוצים בעצם לא שהם מכוננים את החירות, אלא בלעדיהם גם אין בחירה. גם החופש בעצם הוא לא באמת חופש,
כל אחד בוחר את הערכים החיצוניים.
לא, כל אחד בוחר מה הוא עושה עם הערכים החיצוניים, לא את הערכים.
לא, יש ערכים של הקבוצה הזאת, יש ערכים של הקבוצה הזאת.
לא שאלה של בוחר, אני מפרש את זה אחרת, או אני מתאר את זה אחרת. אני לא בוחר בערכים הדתיים, אני פשוט חושב שהם נכונים, שמחייבים, לא אותו דבר. לבחור זה השאלה בהנחה שאלה הערכים הנכונים, לדעתי, שאני חושב אחרת. כן? אז השאלה מה אני עושה עם זה, זאת החלטה, וזה אני בוחר. אוקיי, איך אני מתנהל בתוכו. אבל זה שהערכים האלה הם ערכים נכונים, זה לא בחירה. זה שהאחים האלה מלאכים נכונים זאת הכרה. אני פשוט חושב שזאת האמת. אני חושב שמי שעושה אחרת טועה.
אבל יש שני ערכים, שני כללים של ערכים.
אני חושב שזה
לא בדיבה, זה לא...
זאת הכרה. דיברנו על זה בסדרה של המוסר, שאם רוצים לייחס משמעות למוסר, אני חושב שחייבים להניח שיש איזושהי אידאה שאנחנו צופים עליה כשאנחנו מסתכלים מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי. זה לא הכרעה, זאת הכרה. מבחינתי, כשאני מגיע למסקנה שהערכים הדתיים מחייבים, אז זאת האמת. זה כמו להחליט שרצח זה רע. אז מה, יש כאלה שדוגלים ברצח, אז הם הכריעו אחרת, או לא הכריעו אחרת. רצח זה רע, נקודה. אז זה לא תלוי לא בי ולא בהם. הם הכריעו לא להתנהל על פי הערך הזה. בסדר? אז גם בהקשר הזה אותו דבר. וכמובן, אני לא טוען שאין ויכוחים, אני חושב שהוויכוחים האלה זה כמו ויכוחים בפיזיקה. אז השאלה, הוויכוחים הם על מה נכון, זה לא הכרעות שונות. ההכרעות זה בהינתן מערכת אילוצים, השאלה היא מה, איך אני מחליט להתנהל בתוכה. אני חושב שהבאתי את הדוגמה של עמוס עוז, יש לו מאמר שנקרא עגלה מלאה ועגלה ריקה. הבאתי פה ככה, זה מאמר מעניין, אני אשלח לכם אולי במייל, תקראו אותו. הוא אומר ככה, עולם ההלכה כמו היקום עצמו מתחיל במפץ גדול, מתן תורה, מעמד הר סיני. מאז ועד היום, ומאז אתמול שלשום, תרבות ישראל היא תרבות של מעגלי אדוות מתרחבים, של פירושים, רובד על גבי רובד, אבל ככל שמתרחקים ממתן תורה, המרחב הפרשני מצטמצם והולך, מפני שהוא מאוכלס יותר ויותר. זאת אומרת, בעצם אם נוצר החלל היהודי במתן תורה, המפץ הגדול, כן? מתחילים להחליט רעיתים. עכשיו, האורתודוקסים, ככה הוא טוען, לא מוציאים שום רעית החוצה. כל הרעיתים שנחלטים נשארים בפנים ומחיים אותם. עכשיו, לאט לאט, אתה נשאר במצב שאתה כבר לא יכול לזוז. בסדר, והוא ככה דוגל בעד היהודי הריבוני, לא הרבני, כן? זאת אומרת, שמוציא הרעיתים, מכניס רעיתים אחרים וכן הלאה. אז קודם כל, פה באמת אני הבאתי גם את הדוגמה הזו בפעם הקודמת, אם אני זוכר נכון. דיברתי על השאלה, בכמה אפשרויות אפשר לסדר חדר עם כיסא אחד, עם שני כיסאות, עם שלושה כיסאות. זאת אומרת, ככל שמספר הכיסאות גדל, מספר האפשרויות לסדר את החדר גם גדל. נכון? זאת אומרת, ככל שמספר הרהיטים בתוך החדר הוא גדול יותר, החופש או החלל שיש לי בתוך החדר קטן. אבל מספר האפשרויות, האנטרופיה, קטנה, מספר האפשרויות גדל.
לא יש סימפטריה?
מה? יש, ב-32 זה המקסימום. נגיד, אם יש 64 משבצות, אז ב-32 זה המקסימום. אבל עד 32, ככל שאנחנו נוסיף יותר רהיטים, מספר האפשרויות שלנו לסדר את החדר גדל, לא קטן. חדר ריק זה כמו חלל ריק שדיברתי עליו קודם. בחדר ריק יש לך חופש מוחלט, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל כל מה שתעשה יהיה אותו דבר. כי החדר הוא ריק. מה ההבדל בין חדר ריק אפשר לסדר רק בצורה אחת. כמו החילוניות, כן? אפשר לסדר בצורה אחת, פשוט להשאיר אותו ריק. כשיש כיסא אחד, כבר יש 64 אפשרויות למתן את הכיסא, זה 8 על 8. יש 64 אפשרויות לסדר את הכיסא. אז כבר נוצרות המונת לסדר, כי יש כיסא בשביל. כשיש שני כיסאות, תכפילו פי 30 בערך את מספר האפשרויות. אז מספר האפשרויות לסדר אותם גדל הרבה יותר, וכן הלאה עד 32. אוקיי? זה בעצם אומר שככל שאתה מכניס יותר רהיטים לתוך החדר, מספר האפשרויות שלך לסדר אותם גדל. ולא קטן. ולכן, למעשה, עמוס עוז גם הוא מערבב בין חופש לחירות, בהקשר הזה. עמוס עוז אומר, ככל שיש יותר רהיטים בחדר, אני פחות חופשי. שזה נכון. אבל אני יותר בין חורים. או בהקשר הזה, יותר כזה יצירתי. באנלוגיה, כן, בין חורים. כי בעצם, יותר אני יכול להביא לידי ביטוי את הטעם שלי, אם אני מסדר את הכיסאות ככה, או מסדר אותם אחרת. אבל בעולם שאין כיסאות, מה ההבדל בין הטעם שלי לטעם שלך? החדר יראה אותו דבר. לכן הנקודה אם אנחנו מסתכלים על חופש החירות היא מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רק שתשימו לב לאנלוגיה, דיברתי על התחום האתי עד עכשיו, ואני רוצה לדבר על התחום האסתטי, אולי רק נשאר לי עוד כמה דקות. בתחום האסתטי קורה בדיוק אותו בלבול לדעתי, כיוון שהשאלה שאותה ככה שאלתי את עצמי כבר הרבה שנים, כשעוד היו כללי ז'אנר בעולם האומנות, שאלתי את עצמי מי צריך את כללי הז'אנר. למה צריך כללים של איך כותבים טרגדיה, או איך מציירים ציור אקספרסיוניסטי, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אני רוצה לכתוב טרגדיה עם 4 מערכות, לא עם 3, ושהאקדח מופיע במערכה השלישית, ולא הראשונה. למה אני חייב את הטרגדיה לעשות לפי איזשהו נועל קבוע מראש, מה שנקרא כללי ז'אנר? והתשובה שלי אחרי שהתבגרתי, התשובה שלי הייתה כי בלי כללי ז'אנר אין יצירה. בתוך וקום אין שום משמעות ליצירה. כשיש כללי ז'אנר, אז אם יבוא בן אדם יצירתי, אז הוא בתוך כללי הז'אנר יראה לי איזשהו אופן של התנהלות שלא עשו עד זמנו. יפה, זה מעניין, זה מראה שהוא אדם יצירתי. נכון? אבל בעולם שבו, זאת אומרת, בעולם של כללי ז'אנר, אז הצופה, היוצר והצופה, כן, זה קצת שאלה של מסגרת הרמנויטית, היוצר והצופה בעצם מדברים בתוך איזושהי מסגרת מושגית נתונה, בתוך שפה נתונה. יש לי דרך לפרש את מה שהוא עושה. אני יכול להראות אם הוא מעניין, הוא לא מעניין, הוא יצירתי, הוא עושה משהו אחר ממה שעשו קודמיו. כי לחידה הזאת יש אילוצים. אמרתי לך, תשתמש ב-1, 2, 3 ו-4 כדי להגיע ל-100. לא תגיע ל-100 איך שאתה רוצה. ואז בוא נראה אם אתה מצליח, אלה שלפניך לא הצליחו. בוא נראה אם אתה תצליח. זה אומר שאתה יצירתי. אבל בעולם בלי כללי ז'אנר, כמו שהאומנות הפוסט-מודרנית לפחות משלה את עצמה שהיא פועלת בלי כללי ז'אנר, אז בעולם כזה אין שום משמעות ליצירה. כמו שאיך אני אשפוט את היצירה שלך? איך אני יודע מה עשית אחרת מהקודמים? כשאני שואל מה עשית אחרת מהקודמים, אני חייב איזשהו קנה מידה שבתוכו העסק מתנהל. אז אני אומר, אתה פתרת את החידה כך, הוא פתר אותה אחרת. מעניין. רואים שאתה בחור יצירתי, אוקיי? אבל בעולם שבו אין שום כללים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, מה אני אמור לעשות מול יצירת אומנות? שום דבר, זה לא אומר כלום. עכשיו, למה אני אומר שזאת אשליה? כי ברור שברגע שדברים אומרים משהו, גם בעולם פוסט-מודרני, כשאנשים יש להם עמדה לגבי יצירות שונות, אז זה אומר שגם שם יש כללי ז'אנר. אנחנו לא מודים בזה. יש כללי ז'אנר שבעצם הם אחרים ממה שהיה פעם. הם מוכנים לשנות את כללי הז'אנר, אבל אין דבר כזה יצירה אומנותית בין כללי ז'אנר. יצירה אומנותית בין כללי ז'אנר זאת לא אומנות. זה סתם נונסנס.
אז תפיק דיוויטי, זאת אומרת שבעולם של החירות ישנו אודרינג, זאת אומרת ישנה יצרתיות יותר טובה מהיצר,
כמו שיש חירות יותר גבוהה מהחירות, בדיוק זה מקביל. אני טוען שמושג
החירות, אבל זה סובייקטיבי,
זה כמו שאלה אחרת, אפשר להתווכח על סובייקטיביות בהערכה בשיפוט אמנותי או לא, אבל לא חשוב. אני מדבר כרגע אני לשיטתי, אפילו אם אתה תשפוט אחרת ממני, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. אוקיי, אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה שהערבוב הזה בין חופש לחירות בהקשר האתי חוזר על עצמו בדיוק באותה צורה בהקשר האסתטי או האומנותי. אסתטיקה ואומנות, יש כאלה שירגמו אותי, אני מזהה את שני הדברים האלה. אוקיי. אז הערבוב הזה בין לחופש אומנותי אין שום ערך. לחירות אומנותית יש ערך. זה בדיוק אותו דבר, כמו שלחופש אתי אין ערך, אין שום משמעות, לחירות אתית יש משמעות. וזה אותו ערבוב עצמו. בעולם הפוסט-מודרני, כמו ששוברים את הערכים האסתטיים, שוברים גם את הערכים האתיים, והם בטוחים שזה יוליד עולם טוב יותר, זה מוליד עולם חסר משמעות. כי בעולם שבו אין ערכים, אז אתה גם לא יכול להריב עם זה. אין כלום, כל אחד יכול מה שהוא רוצה. אני נורא רוצה שיהיה עולם עם ערכים, גם אם הערכים האלה יהיו מנוגדים הערכים שלי. כי עד לפחות יש לי מה להריב. אבל בעולם שבו אין מסגרת ערכית, לא אומנותית או אתית, לא חשוב, הוא חסר כל משמעות, ואתה אפילו לא יכול להתנגד לשום דבר, אתה סתם לא יכול לעשות כלום. בעולם שבו הכל מותר, בעולם שבו אין שום מגבלות, בעולם שבו אין שום משמעות לשיפוטים שלך, אין שום משמעות להתנהלות שלך. ולכן אני חושב שצודק מאוד רבי יהודה הלוי, כשהוא אומר שעבד השם הוא לבדו חופשי, במובן הזה שבשביל שתהיה משמעות, שתהיה לך בחירה ושתהיה משמעות לבחירה שלך, חייב להיות שאתה פועל בתוך איזושהי מסגרת שלא אתה מחוקק אותה. אתה חייב להיות רבני בשביל להיות ריבוני. זה הנקודה. גם בהקשר האומנותי וגם בהקשר האתי. טוב, אז אני חושב שזאת המשמעות. אולי במשפט אחר נחזור לפסח, גם הוא נמצא ברקע. יצאנו ממצרים, אז יצאנו מעבדות לחופש בשפה שהגדרנו כאן. נכון? כי יצאו, ירדו המגבלות. אחרי שיצאנו... אתה בני חורים, הכוונה, אתה חופשיים. אתה היום בני חורים. אבל אני אומר, כשיצאנו ממצרים היינו חופשיים. כאילו, יחסית. זאת אומרת, השיעבוד של פרעה ירד מאיתנו. אחרי 50 יום, הגענו למעמד הר סיני. אחרי 50 יום אנחנו מקבלים את הנכון ולא נכון. שמוכתב לנו, שהוא לא החלטה שלנו, רק כגיגית. למה? כיוון שבלי זה אנחנו לא נהיה בני חורין. אם אנחנו עמוס עוז שיכולים להכניס רעיתים לחדר, להוציא רעיתים מהחדר כרצוננו, אז אין שום אילוצים. אז זה לא נקרא לסדר את החדר. תעשה מה שאתה רוצה. אין לי איך לשפוט אותך בכלל. אני רוצה לראות איך אתה מתמודד עם מצב שבו יש 5 כיסאות בחדר. זהו, אתה לא יכול להוציא כיסא, לא יכול להכניס כיסא, בוא נראה מה אתה עושה עם זה. על זה יש משמעות. אבל אם אתה מחליט אם להוציא או להכניס את הכיסאות לחדר, אז אין אילוצים. אז זה לא משנה כלום. זה כמו עמוס עוז בהמשך המאמר הזה, אז הוא טוען, כל מיני טענות מוזרות, הוא טוען שם שיהדות ההלכה, או בכלל ההגות התורנית, לא התמודדה עם השואה. רק הספרות העברית החדשה הצליחה להתמודד, או ניסתה להתמודד עם השואה. זה פשוט נונסנס מוחלט. כיוון שהספרות העברית החדשה לא יכולה להתמודד עם השואה, מהסיבה שאין בעיה. בעולם שבו אתה לא מאמין באלוקים, אז אתה לא אמור להתמודד עם השאלה למה אלוקים עשה לנו את זה. כי אין. זאת אומרת, אני אומר, אתה יכול להתמודד ואולי לא להצליח. אתה יכול להתמודד עם השאלה כשבעולמך יש שאלה. כשאתה מחויב, אתה מאמין באלוקים, אתה מחויב לזה שהוא טוב, אתה מחויב למה שהוא אומר שאתה צריך לעשות, יש לך אמונה בו, אז אתה שואל את עצמך, רגע, אז למה הוא עשה את זה? זאת שאלה לא פשוטה, ואו שאתה מצליח להתמודד איתה, או שאתה לא מצליח להתמודד איתה. אבל בעולם שבו אתה מכניס את הרהיטים לחדר ומוציא אותם כרצונך, אז אל תפר לי שאתה יצירתי שאתה מסדר את החדר שאתה רוצה. זה לא יצירתיות. זה היצירתיות של מי שמגיע למספר 100 בלי אילוצים. אוקיי, נורא יצירתי. אתה יכול לעשות את זה באלף צורות, אתה יכול לשים שם את 100, אתה יכול לעשות 10 כפול 10, אתה יכול לעשות 50 כפול 2. שום דבר יצירתי אין פה, פשוט כל האפשרויות אפשריות. אתה צריך אילוצים כדי לגלות יצירתיות. לכן התמודדות דורשת התחבטות. כשאתה מתחבט בבעיה, כשאתה מחויב לשני הצדדים של הדילמה, אז אתה צריך לחפש פתרון. אבל מי שלא מחויב לכלום, זה עוד פעם אותו ערבוב בין חופש לחירות, לדעתי הוא חורד את כל המאמר.
זה לא אומר שהם התמודדו. אתה אומר פוטנציאלית, אבל הוא אומר, אם לא התמודדו.
אוקיי, הספרות העברית החדשה לא יכלה אפילו להתמודד, לא רק שלא התמודדה. עכשיו השאלה אם להתמודד עם זה או לא, אני לא בטוח שלא יתמודדו, יכול שלא מספיק, אבל אני כן חושב שרק שם אפשר להתמודד. זה פשוט השוואה שעוד פעם מערבבת בין חופש לחירות. זאת אומרת, זה חוזר, הדבר הזה חוזר. טוב, אני כבר לזה לא אגיע, אולי בפעם הבאה אני אמשיך קצת, כי אמרתי שיש עוד אתגר לתפיסה של החירות, וזה הקולקטיביזם. כן, לא רק העניין של מתן תורה. ושם אני אגיע לזהות יהודית, כן חילונית, לא חילונית, וזה קשור לדיונים שעשינו כאן. אז זה כבר אחרי פסח.